חטיבה 7, בין מלחמת יום הכיפורים למלחמת לבנון השלישית, מאת אלוף משנה יפתח נורקין, מחט 7 לשעבר. מתוך בין הכתבים, גיליון 40, יובל למלחמת יום הכיפורים. מבוא. זכות גדולה נפלה בחלקי לפקד על חטיבה 7 בשנה המיוחדת הזו, בה נציין יובל למלחמת יום הכיפורים. אולי המלחמה המזוהה יותר מכל עם עוצמת חיל השריון וחטיבה 7 בפרט. הרבה מים עברו בנהר הירדן מהמלחמה ההיא. הרבה נכתב בשנים האחרונות על חיל השריון, מקומו בשדה הקרב, דומיננטיות מפקדיו בנקודות ההשפעה בצהל ועוד. אך על דבר אחד ומשמעותי אין ויכוח. חיל השריון וחטיבותיו הובילו את המערכה במלחמת יום הכיפורים ותרמו תרומה מכרעת לניצחונו של צהל במלחמה זו. שנת ה-50 למלחמה היא שנה מיוחדת. שנה בה אנו כחטיבה, כמו צהל כולו, פועלים להנציח ולהוקיר את הדור ההוא שלחמו במלחמה, שחלקם לא שבו וחלקם שבו פצועים בגופם ובנפשם. בשנה הזו למדתי רבות על מלחמת יום הכיפורים שלה יש אספקטים רבים. הקונספציה שהתנפצה לפיה מדינות ערב לא יפתחו במלחמה עם ישראל כל עוד לא ישיגו יכולות מסוימות. ההפתעה שהקטה בהלם את עם ישראל בצום של היום הקדוש ביותר. המחסנים והימחים שלא היו מוכנים כהלכה ועוד. יאמר לזכות צהל שציון שנת ה-50 למלחמה לא עוברת לידו. השתתפתי במספר ימי עיון, כולם מרתקים, בסדנאות הרצאות ופעילויות שבחלקן ניסו הדוברים לחבר בין אז להיום. האם יכול להיות מן המשותף למלחמה ההיא? בה נלחמנו שריון נגד שריון, בה לחמנו כמדינה נגד מדינה, והאם יכולה להיות הפתעה כזו שנית? במאמר זה, אבקש להתמקד בסוגיה שבה אני מזהה קשר הדוק בין מלחמת יום הכיפורים והאופן שבו לחמה חטיבה 7 אז לאופן שבו אני מבין את התפתחות המלחמה הבאה. לחימת חטיבה 7 במלחמת יום הכיפורים. מאפיינים. חטיבה 7, עם עלייתה לרמת הגולן ימים ספורים לפני פרוץ המלחמה, פעלה בהגנה בגזרת צפון רמת הגולן. לחטיבה 4 גדודי שריון. וכך למעשה נלחמה החטיבה בפיקודו של אלוף משנה אביגדור יאנוש בן גל. מול החטיבה תקפו שתי חטיבות שריון בגל הראשון, ולמעשה, לרוחב החזית המשמעותית, הצליחה חטיבה 7 לבלום את התקפות הסורים בארבעת ימי המלחמה הראשונים. תחת החטיבה פעלו כוחות נוספים, כמו סיירת חטיבה 7, שעליה אכתוב בהמשך, כוחות ארטילריה ואיסוף. אך לא פעלו תחת החטיבה כוחות חיר או הנדסה, ושיתוף הפעולה עם חיל האוויר היה מוגבל ביותר. מנגד, האיומים היו יחסית ברורים, אם כי עוצמתיים ביותר. מול החטיבה פעלו יחידות ארטילריה שהרעידו את קו ההגנה הקדמי וגרמו לנפגעים רבים. פעלו יחידות שריון בהתקפות ממוקדות בצירי הפריצה בין קו הטילים הישראלי ויחידות קומנדו. קרב פלסר 7 בקרבת קיבוץ אלרום הוא דוגמה להפעלת כוחות קומנדו מוסקים שחדרו לתוך מערך ההגנה של החטיבה וגרמו לפגיעה משמעותית בסיירת. במלחמה הזו גם פעלו יחידות נונטט נגד כוחות צהל, בעיקר כאשר צהל עבר להתקפת נגד לתוך שטחי רמת הגולן הסורית וספציפית מול חטיבה 7 בקרבות תל אשמס. אמנם איום הנונטט היה משמעותי הרבה יותר בחזית המצרית, אך בהחלט היווה הפתעה לכוחות השריון. אתגרי חטיבה 7 במלחמה שלישית בלבנון בהשוואה לאתגריה במלחמת יום הכיפורים והמענה. מאז מלחמת יום הכיפורים למד ומימש צהל לקחים רבים הלכה למעשה. בין היתר, קידם רבות את הלחימה המשולבת שבאה לידי ביטוי לא רק בהכשרות השונות כמו בהד אחת, קורס ממפאים וקורס מגדי משולבים, אלא גם באימונים השוטפים. למעשה, היום בכל תרגיל פלוגה כמעט פועלת הפלוגה כצקאפ, צוות קרב פלוגתי. ההבנה כי הבאת היתרון היחסי של כל מי מהכוחות לידי ביטוי הוא הקונס פטנט במלחמה הבאה. הכוח המשולב מתבסס על יכולות השריון הממוגנות וכוח האש שאין לו עדיין תחליף בקרב הכוחות האחרים, לצד לוחמי חי"ר שפועלים בגמישות רבה יותר מול מגבלות הקרקע ובתוך השטח הבנוי, יחידות האש המסייעות וההנדסה שנותנת מענה אל מול מכשולים בקרקע ומול איומי המטענים שהולכים ומתפתחים בלבנון. בשנים האחרונות פיתח חיזבאללה שלוש יכולות משמעותיות. יכולת ההתקפה על ידי יחידת רדואן שתכליתה להשתלט לזמן מוגבל על שטחי מפתח בצד הישראלי כדי להשיג תמונת ניצחון מהירה. לחיזבאללה ברור שיחסי הכוחות אינם שווים ועליו להשיג הישג מהיר, ובכדי לעכב ולשחוק את צבירת כוחות צהל בדרכם לגבול ישראל-לבנון. היכולת השנייה שפיתח חיזבאללה היא יכולת אש משמעותית, הן מול התמרון הצהלי, בדגש של מרגמות 120 מילימטר ורקטות כבדות מסוג בורקן שעלולים לפגוע בריכוזי כוחות חשופים ומול העורף הישראלי. אתגר משמעותי לתמרון, אך אדון במאמר זה פחות באיום התמאס על העורף. והיכולת השלישית והמשמעותית ביותר לתמרון הינו איום הנונטט המונחה ארוך הטווח. במלחמת יום הכיפורים, חטיבה 7 בצפון רמת הגולן וחטיבה 88 בדרומה נערכו בקו הגנה קדמי ומרכזי מול התקפות הכוחות המשוריינים ממוקנים הסורים. במספר מקרים שרובם פרי אילתור קיימו כוחות בשטח מערבים שעיקר עוצמתם הייתה בהפתעה, בתזמון והיכרות עם הקרקע. כוח טייגר של פלוגה ג' בגדוד 82 בפיקוד סרן מאיר זמיר פגע בעשרות טנקים סורים בהיערכות יוצאת מן הכלל בצורת קרב מערב. אך שוב, מקרים אלו מעטים והיו פרי יוזמות של המפקדים בשטח. בלבנון, חיזבאללה, התופס עצמו כמגן לבנון, ארגן את המרחב של דרום לבנון במערבים. מערבים מקומיים ומערבים גדולים יותר, מרחבים. תכלית המערבים, לתפיסתו, לשחוק, לתעל ואף להשמיד ולעצור פלוגות וגדודים מתמרנים של צהל. את המערבים ביסס חיזבאללה על היכרות מעמיקה שלו עם השטח, מיצוי הטופוגרפיה ההררית וריבוי המעברים ההכרחיים בלבנון, ובעיקר את ההבנה שצהל מבסס את עיקר כוחו בתמרון היבשתי הבא על תמרון כבד מבוסס רקם. בנוסף, ביסס חיזבאללה את הערכות המערבים על כוחות משולבים, איסוף, סאש, סיוע אש כנגד הכוחות המתמרנים, מטעון, חיר קרוב ונונטט. נשאלת השאלה מה המשותף לאיומים אלו וכיצד על הגדודים והחטיבות להתמודד עם איומים אלו. המשותף לחיר ולמטענים שיפעיל האויב הוא שאלו איומים בטווח קרוב יחסית, ואילו הנונטט והסאש הם איומים המופעלים כנגד כוחותינו מטווחים רחוקים מאוד מהתמרון. בכל שיחותיי מפקדים ממלחמת יום הכיפורים זיהיתי נתון אחד חשוב מאוד שהיה משותף לכולם. הם פיקדו על יחידותיהם בחושים שלהם. הם ראו את הטנקים הסורים שועטים לעברם. הם שמעו במערבים ובהגנה את הכוחות מתקדמים ויכלו ממש להריח את ריח אבק השריפה ולחוש את חום הפגיעות הכל כך קרובות עליהם. גיבור ישראל, תת אלוף במילואים אביגדור קהלני, מסביר בהרצאות מורשת הקרב איך הם זיהו את ההתקפות מגיעות לכיוונם. בשלב מסוים, האויב היה קרוב כל כך שבעדשת התותחן קשה היה להבחין שמדובר בטנק אויב. הפקודה שניתנה רגע לפני שהם חוטפים פשוט לראות, וכך הושגו פגיעות מעשרות מטרים. בקבלת גזרת צפון רמת הגולן התלבט המחט בן גל באשר לנקודת הפריצה העיקרית של הסורים. הערכה שלו הייתה כי המאמץ המרכזי יגיע מכיוון קונטרה. לאחר מכן הובן כי דווקא המאמץ המרכזי נע צפונה יותר לכיוון החרמונית, דרך המרחב שיקרא לימים עמק הבכה. המשותף לכל אלו שהם זיהו וראו את האויב, אך יותר מכל פיקדו על יחידותיהם בחושים. ראו, שמעו וממש נגעו. באשר לאיום הקומנדו המתפתח אצל חיזבאללה, אני סבור שעל אף אתגר קשה ומורכב שאיום זה מציב, בעיקר בהיבטי זמן ומרחב, מי יקדים את מי בהגעה לקו הגבול, ידעו כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 ושאר היחידות להתמודד באפקטיביות טובה. יכולות הצקח המורכב מחיר, שריון והנדסה יאפשרו להתמודד עם התקפות לוחמי חיר של האויב גם בתנאי השטח הייחודיים של הגליל. אני סבור שגם מול איום הסעש נגד כוחותינו, יכולות הגילוי וההתנהגות המבצעית יכולה לצמצם רבות את הפגיעה. האיום המרכזי שמציב חיזבאללה בשיטת המערבים שאותה ביסס בדרום לבנון הוא איום הנונטט, וזאת בעיקר שאיום זה הינו איום קינטי, מהיר מאוד ומגיע מרחוק. הצטיידות חיזבאללה במערכות וטילי קורנט רבים מציבה אתגר לתמרון הצהלי ולחטיבה 7 כצקח משוריין בפרט. על הצורך לתמרן בלבנון באופן משוריין או ממוקן אין בתוך צהל ויכוח. כוח האש והמיגון שמספקים פלטפורמות המרכבה השונות, טנקים ונגמשים מבוססי טובת מרכבה, יצילו חיים רבים ויביאו את הכוחות לנקודת המפגש עם האויב באופן מהיר הרבה יותר ובטוח יותר מתנועה רגלית. בנוסף, פיתח צהל בשנים האחרונות יכולות יוצאות מן הכלל בהתמודדות מול איום הנונטט ובראשם מערכת מעיל רוח, שמהווה לא רק נשק הגנתי המגן על הרקם מפני פגיעה, אלא גם נשק התקפי המסוגל לאכן את נקודת השיגור ולאפשר להשיב אש מדויקת. פותחו גם יכולות איתור ועיקון נוספות וחשובות, ומעל הכל התבססו יכולות איסוף ומודיעין טובות המשפרות את הערכות מול איום זה. הבעיה המרכזית שנותרה מול איום הנונטט הוא בכך שמערכות ההגנה האקטיביות אינן מושלמות, ולא כל הכלים של צהל מצוידים בהם. כוחות מנהלה ויחידות מילואים אינן מצוידות בשלב זה במערכות הגנה אקטיביות, ובכך חשופים כוחות התמרון לאיום משמעותי היכול להביא לפגיעה במספר כלים תוך זמן קצר, כולל בלילה. הנונטט ארוך הטווח, המשוגר לעתים מטווח 5-6 קילומטרים, עלול להפתיע את הכוחות המתמרנים, ושילוב של ניתוח שטח שאינו איכותי, התנהגות מבצעית קלוקלת והפעלת אש לא אפקטיבית, עלולים לאפשר לאיום זה לפגוע בשיירות ובכלים רבים ממספר כיוונים, כי כך נערכים המערבים. התקפות בריכוז מאמץ לתוך שטח לבנון מייצרות לצד עוצמה גבוהה מאוד גם תורפות. כלים רבים עלולים למצוא עצמם תקועים או ממתינים להמשך תנועה, כשמנגד ציידי רקם של חיזבאללה יעשו כל מאמץ לתזמן נכון את הירי ולפעול להשמדתם. חיזבאללה ביסס יותר יכולות נונטט ניידות על גבי רכבים שמשימתם להוות עתודה, כפי שלמד בשנים בהם לחם בסוריה. המענה לאתגר הנונטט במלחמה הבאה בלבנון, פעולה רב מדרגית. על מנת שבמלחמה הבאה לא נחווה הפתעה מאיום הנונטט ארוך הטווח ועוצמתו, עלינו לפעול לשיפור המענה, בשלב ראשון, בכלים הקיימים. במקביל, לפתח יכולות ושיטות חדשות. השאלה המרכזית שעלינו לשאול את עצמנו בבואנו להתמודד עם איום זה, אחרי שהבנו את הנזק שהוא עלול לגרום, מי שנדרש לרענן את הזיכרון, יכול להסתכל בסרטונים ובתמונות שעולות כל העת מהלחימה באוקראינה. גם חיזבאללה לומד זאת ביתר סט. היא כיצד נדרש המגד עם גדודו להתמודד עם איום זה? איום שכפי שראינו במלחמת יום הכיפורים, לא נקלט בחושים. הוא לא יראה ולא ישמע את הנונטט שמגיע מ5 קילומטרים באגפו. בעודו עסוק בהתקפה על פעתי יעד, יכול המגד להתמודד עם התקפת נונטט מהעורף או האגף. במלחמת יום הכיפורים, החזית הייתה ברורה. היא הייתה לפנים. היתרון היחסי של דרג הגדוד ומגבלותיו בהקשר הנונטט. חלק משיטת המערבים של חיזבאללה היא תזמון ירי והפתעה ממספר כיוונים שונים. המגד שמפקד על גדוד גם היום, בעיקר בחושיו, עסוק לעולם בחיכוך אותו פוגש במרחב בו הוא מתמרן. זיהוי יעדים לממפאים, הזזת כלים שנפגעו, חילוץ כוחות שנפגעו והובלת התקפה על יעדים. הוא עסוק מצד אחד בשאלות איפה לדרוך ואיך לנוע במרעול, להסדיר דופק ולתת פקודות, ומצד שני בלפתור בעיות שהתמרון מייצר כי זה אופיו. כשירות המפקדים והלוחמים באמל"ח המתקדם המצוי בידיהם תמיד ידרוש סיוע והכוונה מצד המפקדים. סוגיה זו דורשת קשב ועיסוק רב. היכולת של המגד להתמודד עם איום מטענים במעבר ההכרחי והשמדת כוחות חיר קרובים של האויב הינה טובה מאוד, כי היא מבוססת על ציוות הקרב המשולב שמוקצה לו. בכל טכניקה קרבית בשלב התנועה המאובטחת יודע המגד לפרוק את כוחות החיר, להניעם באיגוף ולתקוף יעד מהמימד הצר, ובכך לאפשר תנועה בטוחה יותר של הרקם במרחב סגור ומאוים. כך הוא יודע לקדם את הדחפור ואת יכולת נטרול המטענים עם כוחות ההנדסה, ובכך לעקוף מכשול או להשמידו יחסית בבטחה. מנגד, מאוד קשה למגד, על אף הכלים שניתנים לו, לאסוף, לזהות ובעיקר להשמיד נוכח כל האתגרים שצוינו, כוחות נונטט בטווחים רחוקים, אשר במקרים רבים ממוקמים מחוץ לגזרתו. נכון גם להדגיש כי במציאות טעם עסוקה, תחלופת מפקדים ולוחמה גבוהה ומורכבות טכנולוגית של האמצעים, קיים קושי במיצוי האמצעים הקיימים בדרג הגדוד. בהיעדר כוח מומחה לכך, לא יהיה מיצוי. זה יתרונה של סיירת שמכשירה פרק זמן ארוך יותר, נהנית מאיכות לוחמים גבוהה יותר ומתמחה. הצורך בעיסוק רב מדרגי בנונטט. נתון זה מחייב אותנו לדון בשאלה נוספת, והיא מה יתרונו היחסי של כל דרג בתמרון במלחמה הבאה? מה יתרונו היחסי של הגדוד? מה יתרונה היחסי של החטיבה? ומה יתרונה היחסי של האוגדה? כדי לשפר את האפקטיביות המבצעית מול איום הנונטט, נדרש ראשית לזקק את תפקידו ויתרונו של כל דרג. נדרש להקטין ככל הניתן את מרחבי החפיפה ולייצר בבסיס התפיסה החדשה מיקוד ומומחיות. המיקוד נדרש להיות באיום נונטט ארוך הטווח משום שזהו לא עוד איום. איום המטענים שהוא נפוץ ביותר ומתפתח יכול לגרום לאבדות ולפגיעה במספר כלים בודדים. איום הנונטט יכול להשיג בזמן קצר השמדה של פלוגה שלמה. לכן איום הנונטט חייב להיות במוקד החשיבה. התרומה הנדרשת מדרג הצקח בהקשר הנונטט. ראשית, נדרש לפתח מומחיות. כיום, אם ניקח את דרג הצקח, הוא אינו מומחה בנונטט ארוך טווח. המפקדה הקדמית של החטיבה, שעל חשיבותה אין עוררין, פועלת ללא מומחיות וללא מיקוד בהקשר איום הנונטט. בין היתר, כי אין כיום מוקד ידע ברמת הצקח או האוגדה שיודע למצות את המערכת מול אתגר זה. שנית, נדרשת היקפיות. עלינו לוודא שצקח מתמרן בלבנון יהיה עצמאי ככל הניתן ומוגן על כל מרכיביו. שאלת מיצויו הנכון של כל דרג מבליטה את השוני באופן הפיקוד בין המגד למחת. כאמור, יתרונו של המגד הוא בפיקוד באמצעות חושיו. העובדה שהעמסנו על המגד עוד ועוד יכולות היא הטעות בבסיס התפיסה הנוכחית להבנתי. בהינתן זמן הכשרות קצר וזמן אימונים קצר, נתון זה לא עומד להשתנות, ולמעשה ניתן לדמות את המגד כמי שמנסה לינוק מברז כיבוי אש. קיים קושי רב למגד לפקד על יחידתו ביעילות הן מול איומים קרובים והן מול איומים רחוקים, וכל זה 360 מעלות. לעומתו, יתרונו של המחת שדווקא הוא מפקד באופן מופשט, ולא ישירות באמצעות חושיו. המחת, אם מבודדים לרגע את הצורך בדוגמה אישית, ואין ספק שצריך, יכול לפקד מחמל ולקבל החלטות על גבי מפה. לא כך המגד שחייב להיות בשטח, להוביל את חייליו ולפתור בעיות שעולות מתוך חיכוך עם האויב. לכן נדרש למקד את פעילות המגד כלפי האיומים הקרובים, ודווקא את יכולות החטיבה והאוגדה מול האיומים הרחוקים. יש להדגיש, אין זה אומר שאיתור איומים רחוקים אינם באחריות המגד, ואין זה אומר שנכון לקחת למגד את יכולותיו שמאפשרות פגיעה באיומים אלו. אך בוודאי נדרש לפתח מומחיות ומיקוד בכל דרג, ולחדול מהמצב שבו כולם מטפלים בהכל. המיקוד והמומחיות גורמים לכך שיש הבחנה מה חשוב יותר ומה חשוב פחות. לא ניתן להיות חזקים בהכל, ונדרש לייצר בהירות במה כל אחד מתעסק. מיקוד ומומחיות יכולים למשל לחזק מאוד את יכולות המודיעין והאיסוף. הציח נהיה ברור יותר, הקצאת המשאבים ברורה יותר, ואפילו האופן בו נתרגל ונאמן את אנשי המודיעין והאיסוף יחדד את המיקוד ויפתח מומחיות מול איום הנונטט. סוגיה זו תגיע לנקודת הקצה גם בהתארגנות יהודית. יש לשקול למשל מיקוד ומומחיות ביכולות האש של הצקח. ברור שבנקודת הזמן הזו, צוואר הבקבוק הינו כמות האמצעים, למשל התוקפים והמוטסים לדרג הצקח, אך יש להסתכל על תפיסה זו כתפיסה מתפתחת וארוכת טווח. תפיסה זו יכולה להתכתב עם תהליכי בניין כוח מרכזיים שמוביל צהל בכלל וזרוע היבשה בפרט. יתרונות החטיבה כוללים גם יכולות פענוח השטח, החקירה האיסופית וניתוח השטח, אשר גבוהות בדרג החטיבה מאשר בדרג הגדוד, בעיקר בשל ריבוי בעלי תפקידים נוספים ויכולות טכנולוגיות שלא קיימות בדרג הגדוד. סגירת מעגלי אש על ידי יכולות אוויר אנכיות גם היא יתרון של מפקדה קבועה בקרקע בטווחי 5-6 קילומטרים, מאחר ואמצעי האיסוף בדרג הגדוד אינם יעילים לטווח זה. בדרג הגדוד נדרש לפתח יכולת דומה על ידי מכלול המבצעים הגדודי שמורכב מאנשי אוויר, אש ואיסוף, אך עליו להיות צמוד לקדמית חטיבה וליהנות מהאושר המודיעיני. יכולת כזו בדרג הגדוד ויכולת בדרג החטיבה יהוו מכפיל כוח משמעותי בהתמודדות עם הנונטט. בתחום המענה להשמדת הנונטט, אמצעי התקיפה של הגדוד אינם בטווח היעיל של הנונטט, ובהרבה מקרים הנונטט יירה מחוץ לגזרתו של המגד והמחת, ולכן השבת אש לגזרה אחרת הינה עניין מורכב מאוד שלחטיבה יש בו יתרון גדול. בחזרה לדרג הגדוד, המומחיות נדרשת להתפתח גם בקרב הכוחות עצמם. במרבית התרגילים והאימונים אנחנו רואים קושי בזיהוי הנונטט, הן לפני הירי והן לאחריו. ישנה חשיבות רבה להצפת השטח בסנסורים שיכולים לסייע בזיהוי אויב מסוג זה. יכולת החשיפה האנכית שמתפתחת נכונה מאוד ונדרש לפתח אותה. רמת הקשירות למיצוי כלל הסנסורים הקיימים היום חייבת להשתפר ולעלות. מפקדי הכלים הממוקנים עם הסנסורים הרלוונטיים חייבים לדעת להפעילם נכון ולמצותם. נדרשים גם כוחות ייעודיים בעלי קשירות ברמה גבוהה מאוד, הפועלים כחלק מצוות הקרב הגדודי, הן לזיהוי והן להפעלת אש וסגירת מעגל מהירה. אפשר להקביל זאת לייעוד הסיירות החדשות שנדרשות להבנתי לטפל באופן איכותי יותר באיום הנונטט. סיכום. ישנם קווי דמיון לא מעטים בין מלחמת יום הכיפורים לבין זו העלולה להתרחש בלבנון מול חיזבאללה בעתיד. נכון שהרבה מאוד השתנה, המדינות כבר אינן אותן מדינות, הצבאות אינם אותם צבאות, הטכנולוגיה התפתחה רבות ואופי הלחימה בחלקו השתנה. אך אל לנו לייחס שינוי גדול מדי לאופי האדם ויכולותיו. על אף שהנוער של היום טכנולוגי בעשרות מונים יותר מדרג המחת אותו אני מייצג, ובוודאי יותר מדור מלחמת יום הכיפורים, אופי האדם בבסיסו נשאר דומה מאוד ומוגבל ביכולותיו, מבוסס מאוד על חושיו ונתון ללחצי השטח והחיכוך. במלחמה הבאה, היקף הנונטט שינסה חיזבאללה להפעיל מול התמרון חייב להיתקל בחומת פלדה. גם אחרי שפגיעות רבות יושגו במאמצי האש השונים על ידי דרגי הפיקוד והאוגדה, ובנוסף לתפקידו של דרג הגדוד במענה לנונטט, הרי שעקב מגבלות מובנות בדרג זה, טווחי תצפית ואש, יכולת עיבוד מודיעין, מומחיות באמצעים יהודיים, נדרש גם דרג הצקח להתמחות בנושא הנונטט. על הצקחים המתמרנים להיות מסוגלים ואפקטיביים מספיק כדי לזהות נונטט ולנטרלו במקרה הפשוט ואף להשמידו. אם נשכיל לשים את איום הנונטט על ראש שמחתנו, איום זה לא יהיה הפתעה במלחמה הבאה. לצד התנהגות מבצעית נכונה שתמיד נדרשת מהכוחות, דרך מיצוי האמל"ח המצוין שפיתחה הזרוע בשנים האחרונות, נדרשת להיות תפיסה שלמה, אורכית וברורה מול איום זה. ראשית התפיסה מתחילה בצורך למצות הרבה יותר טוב את מה שכבר קיים, על ידי התארגנות יהודית וממוקדת, גם בדרג הצקח, באימון ותרגול נכון יותר ובפיתוח ידע אמיתי וכולל אודות האיום, ועל ידי כך לשפר את המענה. אין לי ספק שעוצמת התמרון של צהל במלחמה הבאה תהיה אדירה. אין לי ספק שנצא עם ידינו על העליונה, וחיזבאללה יחטוף מכה ניצחת. אך עלינו לעשות הכל כדי להגיע מוכנים יותר, גם אם הדבר דורש להסתכל טוב יותר במראה ולהניע תהליכים נוספים לשיפור המענה.